דוד. כל האמת הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי. 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstodayhebro, ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 24 פברואר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. התוכנית הכלכלית הישראלית שהציגו ראש הממשלה, שר האוצר ושרת הכלכלה נתקלה בביקורת מכל עבר. אחד הפרשנים כתב כי זו אינה תוכנית כלכלית, אלא מספר צעדים שנועדו להשקיט את הרוחות הסוערות בצל עליית המחירים. רוב הצעדים זמניים והשפעתם זמנית. בעיות משמעותיות נותרו ללא טיפול, וקבוצות אוכלוסייה מסוימות, אולי החלשות ביותר, לא יקבלו הקלה משמעותית במסגרת הצעדים שהוסכמו. מחירה הכולל של התוכנית נעמד ב-4.4 מיליארד שקלים, סכום שמתקרב ל-6 מיליארד השקלים שעלתה תוכנית מענק לכל אזרח. אך לא כל הכסף הזה מפוזר ללא הבחנה. מתוך הסכום הזה, 3.1 מיליארד שקלים מיועדים להטבות לציבור, ושאר הכסף הוא עלות של הפחתת המכסים שמיועדת להגברת התחרות. גם מתוך סכום זה, 2.5 מיליארד שקלים מיועדים למענקים והטבות שייעודם ברור. 150 מיליון שקל לסבסוד צהרונים שיסייע באופן מיידי להורים לילדים קטנים, 250 מיליון שקל להגדלת מס הכנסה שלילי, ומרב הכסף 2.1 מיליארד שקלים יתקבלו כנקודות זיכוי למס הכנסה שיסייעו גם הן למשפחות עובדות משלל שכבות האוכלוסייה העובדות. מאזינים יקרים, רק 600 מיליון שקלים מתוך התוכנית מיועדים להטבה שתגיע לכלל האוכלוסייה בצורה של הפחתת העלייה במחירי החשמל. ההוזלה הזו, ככל הצעדים הרגרסיביים, תיטיב יותר עם השכבות החזקות שצורכות ממילא יותר חשמל. בנוסף, היא תיטיב גם עם תעשייה, מפעלים ועסקים שלא בטוח שראוי היה לסייע להם. החשבון של התוכנית הזו בסך 4.4 מיליארד שקלים. הממשלה תגיש לציבור בהעלאת מס עתידיות, בקיצוץ הוצאות ציבוריות קיימות או בביטול שירותים שהיו יכולים לקבל בעתיד. עוד נאמר כי התזמון של החבילה שונה מחבילות הסיוע שאושרו בממשלה הקודמת. לעומת שיא גלי הקורונה, את הגרעון הלך ותפח, כעת הגרעון במגמת צמצום משמעותית, והצפי לגידול בהכנסות יוכל לאפשר הגדלת הוצאות. בכל זאת, החלק שהתווסף לעוגת התקציב היה יכול לשמש גם לדברים אחרים. בתוכנית יש מעל מיליארד שקלים שנועדו לקדם מהלכים ארוכי טווח, אבל זה לא יביא לירידת המחירים מפני המחירים בעולם עולים. והשקל נחלש מול הדולר בצל העלאות הריבית בארצות הברית. מה עוד יש לטפל בבעיות מבניות במשק בהתאם לפרשנים? עד כאן התוכנית שלנו.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות והקראה תחילה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי עמדותיה של ממשלת אומן הן ברורות ומוצקות, והוסיף כי ההתעניינות של אומן בפלסטין, תימן ובנושאים אזורים אחרים היא התעניינות מדהימה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי המסע ומתן בביינה הגיע לשלב רגיש וקריטי. ובשיחת טלפון עם שרת החוץ הבריטית, הדגיש שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן כי השגת הסכם מצריכה רצון אמיתי וקבלת החלטה אמיצה מציאותית מצד מדינות המערב. ראש צוות המסע ומתן האיראני עלי בקרי אמר כי סיום השיחות בוויינה לביטול האמברגו תלויה בהחלטה שהמערב חייב לקבל. מערכות ההגנה האווירית של סוריה הופעלו בשעות הבוקר המוקדמות בעקבות תקיפה ישראלית בסביבות דמשק הבירה. ערוץ התקשורת הפלסטיני החדש ברשת אסקלן פרסם תיעוד הצתת המסעית הצבאית הישראלית בגבול רצועת עזה לפני כשבועיים. שר המלחמה הישראלי גנץ מאיים על חיזבאללה ולבנון. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי עמדותיה של ממשלת אומן הן ברורות ומוצקות, והוסיף כי ההתעניינות של אומן בפלסטין, תימן ובנושאים אזוריים נוספים היא התעניינות מדהימה. במהלך קבלת פניו של שר החוץ של אומן בדר בן חמד אל-בוסאידי, הודה הנשיא ראיסי לסולטן של אומן על הזמנתו הרשמית לבקר באומן, ואמר כי אין ספק שההתעניינות של אומן תמלא תפקיד משביע בחיזוק היחסים בין שתי המדינות ולפתרון הסוגיות האזוריות והבינלאומיות. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי ממשלת אומן מגלה התעניינות ביחס לביטחון האזור והביטחון באזור ובעולם האסלאמי, ואמר כי היחסים עם סולטנות אומן טובים ויש מקום לפתח אותם עוד יותר בתחומים הכלכליים והמסחריים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי המסע ומתן בוויינה הגיע לשלב רגיש וקריטי, והוסיף כי נותרו נושאים מעטים אבל חשובים מאוד. הבטחנו למערב במנכן ולג'וזפ בורל שלא נוותר על הקווים האדומים שלנו בשום צורה, אמר עבדאללהיאן, והדגיש את הצורך שהמסע ומתן יניב פירות לעם האיראני. שר החוץ עבדאללהיאן אמר, קיבלנו הרבה מסרים מהצד האמריקני לנהל מסע ומתן ישיר. השאלה שלנו הייתה, מה התועלת? ושמענו הרבה מוושינגטון על כוונותיה הטובות, אבל בפועל היא לא נקטה שום צעד מעשי, אמר עבדאללהיאן. בשיחת טלפון עם שרת החוץ הבריטית הדגיש שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן כי השגת הסכם מצריכה רצון אמיתי וקבלת החלטה אמיצה מציאותית מצד מדינות המערב כדי להגיע להסכם קבע שיבטיח את האינטרסים האיראנים, במיוחד ביטול האמברגו. משרד החוץ האיראני פרסם כי השר עבדאללהיאן ושרת החוץ הבריטית ליז טרוס החליפו דעות על הנושאים בעלי העניין המשותף, כמו פרעון החוב של בריטניה לאיראן. לגבי השיחות בוויינה לביטול האמברגו המוטל על איראן, והשיחות עם מקבילו הגרמני ועם מתאם מדינות החוץ של האיחוד האירופי במינכן, אמר שר החוץ עבדאללהיאן כי נרשימה התקדמות טובה בשיחות הללו. והמשלחות למסע ומתן בוויינה עובדות קשה כדי להגיע להסכם טוב. עבדאללהיאן הביע תקווה שמדינות אירופה המשתתפות במסע ומתן ימלאו תפקיד בונה להגיע להסכם. ראש צוות המסע ומתן האיראני עלי בקרי, שחזר לאיראן, אמר כי סיום השיחות בוויינה לביטול האמברגו תלויה בהחלטות של שהמערב חייב לקבל. בציוץ בטוויטר כתב בקרי כי לא משנה כמה אנחנו קרובים מסיום השיחות, מבנה עדיין אין ערובה להגיע לקו הסיום, מה מצריך עירנות, רצינות, יצירתיות וגישה מאוזנת לקראת הצעדים האחרונים. הוא הדגיש כי השלמת העבודה מצריכה החלטות מסוימות שבמערב צריכים לקבל. המסע ומתן לביטול האמברגו שהחל ב-27 בדצמבר הגיע לשלב שהצלחתו או כישלונו מצריכות החלטות פוליטיות של המערב. אם המשלחות המערביות יקבלו את ההחלטות הדרושות, ניתן יהיה להגיע להסכם סופי תוך מספר ימים. מערכות ההגנה האווירית הופעלו בשעות הבוקר המוקדמות היום בעקבות תקיפה ישראלית בדמשק וסביבותיה. 3 חיילים סורים נהרגו. כך דווח בטלוויזיה הרשמית של סוריה. וגורם בצבא הסורי אמר כי התקיפה אירעה בשעה 1:10 בבוקר מאזור צפון הכנרת וכוונה לכמה נקודות בסביבת העיר, עיר הבירה דמשק. הגורם בצבא הסורי ציין כי בנוסף להרוגים נגרם נזק חומרי. סוכנות הידיעות הסורית סנה דווחה כי אחרי חצות הצבא הסורי הדף תקיפה ישראלית באזור דמשק והפיל את רוב תלי האויב. מקורות ישראלים טענו כי הפילו רחפן של חמאס בצפון רצועת עזה. דובר הצבא הישראלי מסר כי הרחפן היה במעקב לאורך כל המאורע והופל בשטח הרצועה. דובר הצבא הישראלי טען עוד כי ביום חמישי שעבר הצבא הפיל רחפן בדרום רצועת עזה. שעות ספורות קודם לכן הופל רחפן של ארגון חיזבאללה שחצה משטח לבנון. עוד נטען כי הרחפן היה במעקב יחידות הבקרה האוויריות לאורך כל האירוע וסייר בצפון פלסטינה הכבושה לפני שהופל. למחרת הוסיף דובר הצבא הישראלי חדר רחפן מלבנון והצליח לחזור בשלום למרות ניסיונות הירות והזנקת מטוסי ומסוקי קרב לאזור הזה. ערוץ התקשורת הפלסטיני החדש ברשת אסקלן ברסם תיעוד הצטת המסעית הצבאית בגביר רצועת עזה לפני כשבועיים. מה מראה את הקשר של הצבא והכיבוש הישראלי? כבר יממה לאחר האירוע הפיצו הפלסטינים סרטון ותמונות שצולמו מרחוק. היום הופץ סרטון המשך תחת הכותרת הזמן אוזל. בסרטון רואים שלושה צעירים מגיעים לגדר ושניים מהם חוצים אותה ומציתים את המסעית על ידי זריקת בקבוק תבערה. בהמשך נראה טנק ישראלי מגיע לנקודה כדי להבטיח אותה. גורמי צבא ישראלים העריכו כי מדובר בפעילי ארגון החזית העממית שאחראים לתקרית. שר המלחמה הישראלי בני גנץ איים על ארגון החיזבאללה ואמר כי הוא ישלם מחיר כבד על כל תוקפנות כלפי ישראל. יש לנו את הפתרונות מול האתגרים ואת התוכניות מול האיומים, אמר גנץ והוסיף, אני מציע לנסראללה לא לעשות חשבונות ומשוואות מול ישראל, כי החשבון עלול להיות מוגש לנסראללה, ללבנון ואזרחיה שעוטפים אותו. הוא יוגש עם ריבית וריבית גבוהה על פי הדברים והטענות של שר המלחמה הישראלי בני גנץ. הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין הודיע היום כי רוסיה תערוך מבצע צבאי מיוחד בחבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. הנשיא פוטין ציין כי כוונתו היא לא לכבוש את אוקראינה אלא לפרז אותה. משרד ההגנה של רוסיה מסר כי הכוחות התוקפים תשתיות של צבא אוקראינה עם כלי נשק מדויקים והכחיש שהוא תוקף ערים באוקראינה עם טילים וארטילריה. הכוחות הברוסים במחוז דונצק הכריזו גם על מתקפה נרחבת נגד הכוחות האוקראינים בשטח המחוז. סוכנות הידיעות אינטרפקס דיווחה כי חיילים רוסים נחתו בערי הנמל אודסה ומריפול. לפי הידיעות פיצוצים עזים וקולות ירי נשמעו בקייב ובערים נוספות באוקראינה. עוד דווח על תקיפה רוסית גם דרך הגבול עם בלרוס. הנמצא 225 קילומטר מהבירה קייב. משמר הגבול של אוקראינה הודיע כי המתקפה החלה מכיוון בלרוס בצפון ומכיוון חצי האי קרים מדרום ובמהלכה הותקפו יחידות ומעברי גבול בנשק ארטילרי ובציוד כבד על פי הודעת הצבא האוקראיני. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. מצעד של פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית התנהל באחרונה אל היעד הלא שגרתי עבור חברי הכנסת. ללשכתו של בני גנץ, המצעד התנהל בסבבים נפרדים, בסך הכל כ-15 ח"כים, והיעד של כולם היה פגישה עם היועץ הכספי לרמטכ"ל ועם צוותו הקרוב של גנץ בניסיון לרכך את ההתנגדות ולגייס תמיכה בחוק שהפך לכאב הראש הגדול של בני גנץ, חוק הפנסיות למשרתי הקבע. אבל למחרת ניסיונות שכנוע בלתי פוסקים, בעיקר של חברי מרץ ומפלגת העבודה מהאגף השמאלי של הקואליציה בסביבת גנץ, הבינו שהתוצאות לא מזהירות. רוב להעברת החוק, כך נראה, הוא לא השיג. הודעתו של גנץ שלפיה לא יצביע עם הקואליציה ובעקבותיה נעילת מליאת הכנסת והורדת כל הצעות החקיקה מסדר היום בגלל פעיות רוב, מגיעה אחרי שבועיים של עמותים דומים עם ראש רעם, שגם ברעם נטרלו את הקואליציה מלפעול באופן סדיר. במערכת הפוליטית הישראלית הביעו דאגה רחבה יותר מעבר לעמות הנקודתי על הפנסיה של משרתי הקבע. על פי הברשנות שהשמיעו גורמים שונים, גנץ סבור שהקואליציה עלולה להגיע למצב של כנסת לעומתית שלא יכולה להעביר חוקים. במקרה שלו זה מגובה בפלשבקים מהכנסת הקודמת, שבה כהן כשר מלחמה וראש ממשלה חליפי. גנץ זוכר כמה מהר התרחשה ההידרדרות כשהוא ושותפו הפוליטי דאז בנימין נתניהו עמדו מסונדלים וחסרי אונים מול כנסת לא מתפקדת. הביזור של הכנסת הקודמת לשיטת גנץ התחיל בדיוק בנקודה שבה נמצאת הכנסת הנוכחית. הנקודה שבה היא מתחילה להיות לעומתית. אם הכנסת תצא לפגרה באמצע חודש מרץ מבלי להעביר את החוקים שעליהם סוכם במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, מבחינת גנץ אין צורך בקואליציה שכזאת. הפלשבק שמכה בו עכשיו מזכיר לו את הלקח שניכר, הלקח שניכר בו אז ביבי רמה אותי ואילו, אליו מתווסף חשש דומה, עכשיו בנט ולביד מרמים אותי. את שורת הדרכונים, את שורת התדרוכים הנגדו שהגיעה באופן מאורגן עם שרים כמעט זהים, הוא קיבל בזעם גדול. לדעתו מי שהחל לטלטל את הקואליציה הזאת, לסכן אותה, היה דווקא שר החוץ יאיר לביד. כשהגיש ערר על חוק האזרחות של איילת שקד, בנימוק שלא יאפשר לקדם יוזמה עליה חתום האופוזיציונר שמחה רוטמן מהציונות הדתית. השאלה עכשיו היא לא אם המשבר עם גנץ על הפנסיה פתיר, השאלה היא אם גנץ שיחקה את רעם והחרים את ההצבעות יראה ששותפים אחרים מחכים אותו. למשל, שרת התחבורה מרב מיכאלי מהעבודה, שתחליט להילחם על ערכים משלה. שקד, שתתעקש לפתע לעמוד על רגליים אחוריות, או חברי מרץ שיעשו מהלך דומה בנושא מאחז כזה או אחר בגדה המערבית הכבושה, או אז הדרך אל הכלבי תהיה קצרה מתמיד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.